שלום לכולם וצהריים טובים. אנחנו בעזרת השם כבר סמוך ונראה לחג הפסח, ולכן נושא השיעור של היום יהיה בדיקת חמץ על פי החסידות, על פי פנימיות התורה. האמת היא שאת עיקר השיעור אני כבר הכנתי בשנה שעברה, אחרי שבסוף זמן חורף, אחרי פורים, עברנו כבר ללמוד בייחוד זום, בחסות הזום הישיבתי. והדברים שכתבתי כפתיחה לשיעור שנה שעברה עדיין רלוונטיים, ושאף דיברתי לפני שנה, זה לא צולם, רק הוקלט, שלאור הגזרות של הקורונה, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לשהות בבית יותר מהרגיל, כהכנה לפסח, ויש בזה באמת, באמת, אנחנו כבר מסתמנו, כבר שנה שנייה ברצף, יש כאן הזדמנות אדירה, כי למימד המשפחתי בפסח יש חשיבות מיוחדת ו... משמעותית מאוד בכל מה שקשור ליציאת מצרים. כפי שבאמת מרן ראש הישיבה הרב ראם מדגיש כל שנה מחדש, שקורבן פסח זה קורבן ייחודי. מצד אחד, קורבן פסח הוא לא קורבן יחיד, אבל הוא גם לא קורבן ציבור, אלא כל הייחוד של ייחודיות של קורבן הפסח זה שהוא קורבן משפחתי שנאכל בחבורה. כלומר, התיקון האחרון, הזיכוך, הגרוש ללירה שחסר כדי להיות ראויים ליציאה ממצרים, זה המכה בפטיש לקראת הגאולה, זה בעצם ההישארות בבית עם בני המשפחה. שמות פרק י"ב, זה לא לפניכם. ויקרא משה לכל זקני ישראל ואומר עליהם, ישחו קחו לכם צאן, איזה צאן? למשפחותיכם. ושחטו הפסח וכו' וכו', דם על אגודת אזוב ודם, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. כפי שמסביר גאון לוזנו רבי יוסף חיים מבגדד, דיברנו על זה הרבה פעמים בשיעורים השונים, ששורש הגלות נעוץ בסכסוכים בתוך הבית. נכון? מריבה פנימית בין האחים, יוסף ואחיו, שמגיעה לסיעה במילים, ויקחו את כותונת יוסף וישחצו הרזים, ויתבלו את הכותונת בדם. ולכן שורש הגאולה, כרוך ותלוי בתיקון ביתי, תיקון משפחתי. בו צריך פעולה שוב פעם של הטבלה, טיבול בדם. ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ושתי המזוזות מן הדם אשר בסף. אומר הבן איש חי, לכן הלילה הזה, שבכל לילות אינם מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה כמה מטבילים? שתי פעמים. כנגד הטיבול הראשון של כתונת יוסף בדם, שהיא שורש הגלות, וכנגד הטיבול של עקודת אזוב בדם, כדי לסמן את הפתח הביתי, זה הגבול גזרה שלי, זה המשפחה שלי, התיקון של הגאולה קורה בתיקון המשפחתי. ולכן התקופה שלנו תקופה מאתגרת, בפרט בהקשרים ואתגרים פנים משפחתיים, שהם השורש לגלות והם הבסיס לתיקון הגאולה, ודווקא היום נעסוק בבדיקת חמץ, לא מהזווית ההלכתית, אלא מהבחינה הרעיונית הפנימית. אנחנו נתחיל כדרכנו, קודם כל בתמצית הסוגיה, יסודות החקירה התלמודית, בעיון, גמרא בעיון, ואחרי זה נגיע לפנימיות התורה והחסידות. אז בואו נתחיל בקצרה, בסקירה ממש תמציתית של השורשים הפנימיים של הסוגיה בנגלה. הגמרא במסכת פסחים, דף ד' עמוד ב', אומרת שמדאורייתא, מה עושים כזה ביג דיל מהבדיקה? מדאורייתא מספיק לבטל את החמץ, ואפילו אין צורך לבדוק ולבאר. עד כדי כך. אלא כל העניין של הבדיקה זה רק החכמים. חבל, רבנן, הם באו והצליחו גם לבדוק וגם לבצע ביור. יש את זה כבר היה במשנה, בפרק ג' משנה ז' מפסחים, שאומרת שאדם שעסוק במצווה בערב פסח, כלומר קודם מסוג חמץ, למשל, קודם האיסור שם, הוא הולך לשחוט את הפסח, או למול את הבן שלו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אז אם הוא לא יספיק, אם הוא לא יכול לחזור ולבאר, ואז לחזור לעשות את המצווה של ברית מילה או קורבן פסח, די שיבטל את החמץ בליבו. אבל אם הוא הולך לדבר רשות, אז הוא יכול לחזור, אז הוא צריך לחזור ולבאר. ככה מדרש בספר, תראו מקור א', ספר דברים, פרשת ראה, פסקה קל"א, לא יראה לך שאור, בטל בליברה. מכאן אמרו, ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו. ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבאר ולחזור למצוותו יחזור, ואם לאו יבטל בליבו. גמרא, בבלי פסחים דף ד עמוד ב, כיוון, מקור ב' לפניכם, כיוון דבבדיקת חמץ מדי רבנן הוא. למה? דמידי אורייתא בביטול באלמא סגילי. כלומר, אומר רש"י, ביטול באלמא, נכתוב תשביתו, ולא כתיב תבערו. והשבתה דלב היא השבתה. תזכרו את המילה תשביתו, כיתה נסיים את השיעור. אז מבלי להיכנס לכל הפרטים של הסוגיה בעיון, נציין שבראשונים יש מחלוקת מהו גדר ביטול חמץ, כפי שראינו שהביטול הוא מדאורייתא. ויש לנו בגדול, ממש בגדול, נכנס לכל הפרטים, שתי סיעות מרכזיות בסוגיה, שגם הן מתפרטות לסיעות משנה בהתאם לדינים השונים וכל הנפקמינות השונות. אפשר לומר שהחקירה אצל הראשונים זה בעצם מהו הגדר של ביטול חמץ. האם עניינו של ביטול חמץ זה השבתת החמץ והפיכתו או עשייתו כאפר, כלומר עד שאין לו בכלל שום דין ממון, שום זיקה ממונית אליי, או שבעצם כל העניין של ביטול חמץ זה ביאור והוצאת החמץ מהרשות שלי כמו הפקר. כמובן, מה הנפקמינה? לסיעה הראשונה, תכלית הביטול זה לבטל אותו באופן אובייקטיבי. כלומר שאחרי הביטול הזה אין לחמץ שום ערך, לא אצלי, ולא אצל אור, ולא אצל תמיר, ולא אצל עידו. אצל אף אחד אין לזה שום ערך. לצורך העניין, בשפה המקצועית, זה נקרא, אינו ראוי עוד למאכל, איזה מאכל? למאכל כלב. או, שמה כל העניין של הביטול, עניינו זה ביטול, ביטול הערך שלו ביחס אליי. כלומר, ביטול כל הזיקה בינו לביני, בתור הבעלים של החמץ עד עכשיו. כלומר, זה גדר סובייקטיבי. מבחינתי, הבייגלה הזה, הפקר, לא, תמיר ימצא את הבייגלה, ססה נוכיה לאמרתך, כמעט שלה, סבבה. אבל מבחינתי, זה לא הבייגלה הזה, כן? חספה באלמה, זה לא שווה כלום. יש עוד כמה חקירות דווקא באחרונים, בדין בדיקת חמץ ומה המהות של הבדיקת חמץ. האם מדובר שהחמץ טעון בדיקה אחריו כדי שנוכל להוציא אותו מרשותנו? כלומר, יש פה דין בחפצה, כלומר, דין בחפצה זה החמץ. או שמא מדובר פה בחובת גברה. כלומר, יש פה חובה אישית עליי מצד האדם שחובה עליי לבדוק את הבית בליל י"ד לאור הנר. חקירה נוספת מנסה לברר האם מצוות בדיקת חמץ היא מצווה על עצם ביצוע הבדיקה, כלומר על עצם ביצוע הפעולה של הבדיקה, או שמא בכלל כל המצווה זה על הביאור. כלומר העיקר זה לא הפעולה, אלא מה העיקר? העיקר זה התוצאה. וכמובן, מה הנפקמינה בחקירה הזאת? מה קורה אם לא מצאתי אף חמץ בבית? האם קיימתי המצווה? כי בפועל קיימתי את הפעולה של הבדיקה, מה יעשה בדיקה? בדקתי, או לא קיימתי את המצווה, כי בפועל לא ביארתי כלום. אז בואו נסכם את ראשי החקירות בראשונים ובאחרונים ונצלול פנימה. אז ראינו בראשונים חקירה, האם הביטול, ביטול החמץ, זה דין אובייקטיבי או דין סובייקטיבי, וראינו באחרונים חקירות, האם גדר הביטול, גדר הבדיקה, סליחה, זה חובת גברה או חובה בחפצה, והאם גדר הבדיקה עיקרו הפעולה או התוצאה. ובהמשך נראה שיש לזה נפקמינה משמעותית מאוד בעבודת השם פנימית. אז עכשיו בואו נפתח סוגריים ונתייחס, ננסה לזכור פה כמה שיטות מבחינה רעיונית השקפתית, לא שעד עכשיו לא עסק בדברי השקפה, השקופה, אבל בואו נראה את הדברים, וכמבוא לכל הנושאים הללו, נראה את דבריו הנפלאים של הרב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, מתוך ההגדה שלו, תפארת שמשון, הגדה של פסח, מקור ג' ואני מקריא מדבריו, קצת ארוך אבל שווה כל מילה. לפני חג הפסח אנו יגעים בביאור החמץ, ולאחר מכן בודקים כל פינה וכל סדק להיות בטוחים שלא נשאר חמץ בבית, כדי שחלילה לא נעבור על הלב של בל ייראה ובל ימצא. דבר זה לכאורה תמוע, הרי חמץ אינו דבר שלילי, זהו האוכל שלנו כל השנה. מה קרה שהמזון המותר לנו כל השנה נהפך לאיסור קרת? אלא שבפסח, כאשר ישנה הערה עצומה של גאולת ישראל ממצרים, חייבים להידבק בבורא עולם ולהתנתק גם מדברים שרק אינם רצויים, ואפילו אם אינם ממש אסורים. יש להתרחק גם מאותם עיסוקים כשרים. אתה רואה פה עיתון כשר וכולי. כי הרי יש בהם פגיעה בעבודת האדם ובקשר שלו עם בורו. טוב, נקרא את זה בקצרה. הוא מביא פה עכשיו משל. העניין התבהר יותר על פי דוגמה מציאותית. לצייר ישנם שני אופנים כיצד לצייר תמונה. אופן אחד הוא למתוח קווים ארוכים ורחבים, ומתוך הקווים נוכל לראות שהצטרה כאן תמונה. ואופן נוסף הוא לטרוח ולצייר כל פרט ופרט בתמונה, אפילו הפרט הכי קטן, וכך נוצרת תמונה מושלמת. גם בעבודת השם ישנם שני סוגי מבטים. ישנו יהודי שעובד את השם על ידי מתיחת קווים כלליים. בסך הכל, התמונה הכללית שלו במשך היום היא טובה. הוא התפלל כל יום שלוש תפילות, אומנם פעם התפלל מאוחר ופעם בזמן, כל היום הוא לומד עם החברותה, אלא שפעם אחת הוא יבן חברותה, פעם אחת הוא יחר. הוא לא יסתכל על הפרטים, העיקר שבסך הכל הוא למד והתפלל כל יום, בעצם זהו תוכן המושג שלום בית. כשיש מריבות בבית, אז מה? שלום בית. אם תמיד מושג שלום בית, זה תמיד בהקשרים, כן, כמו מושג בין טובים. כן, הוא רצח, אנס, שדד גנב, אבל הוא בין טובים. כן, זה לא... אז המושג שלום בית, זה תמיד בהקשרים לא תמיד חיוביים. זהו מושג כללי. נכון שיש בעיה קצת פה וקצת שם, אבל בסך הכל יש שלום בבית. זהו אופן אחד של עבודת השם. פסח מלמדנו שלא נכון לעבוד כך את השם. מה שכל השנה נקרא כשר, בפסח זהו חמץ. בפסח משהו חמץ נאסר. בפסח צריך לשים דגש על המשהו. צריכים לשים דגש על הפרטים הקטנים. אי אפשר להתנחם בתמונה הכללית. פרט אחד קטן יכול לפסול את הכל. עלו לאדם לחשוב, כיוון שאני בכללות בן תורה, מה אם כבר 5 דקות של דברים בטלים? מה מני יהלוך אם מדבר אביסל למעט לשון הרע? פרט אחד קטן עלול להרוס את כל התמונה. יהודי, אין הכוונה למסגרת כללית של יהודי. מסגרת כללית של בן תורה, מסגרת כללית של בן תלמיד חכם. יהודי הוא זה שבונה את המסגרת שלו על פרטי פרטים. כמו שמנקים כל פינה קטנה לפני פסח, כך יהודי צריך לשים לב, לכל פרט בעבודת השם. לחג פסח ישנם דינים מיוחדים ובעיקר בזירות מחמת. ישראל קדושים נוהגים לנקות את הבית לקראת חג הפסח, ואפילו מקומות שמעיקר הדין אין מחמת בדיקה, והיית בשולחן ערוך, נהגו לגרר, כלומר לגרד כתלים והכיסאות שנגע בהם חמץ, ויש להם ממש להסמוכו. כתב זה משנה ברורה, מוצא לומר דאין ללוג על המנהג, לומר שהוא מנהג שטות וחומרה יתרה, אלא יש לזה סמך מן הירושלמי. טעם הדבר הוא משום שבתחילת ההוויה של עם ישראל, שהוא בבחינת עם נולד, יש לנקות במשנה זהירות בכל דבר של נקיות. הגמרא במסכת שבת מונה מספר דברים שמותר לעשות לתינוק בשבת, אשר אי עשייתם עלולה לגרום לפיקוח נפש. אדם מבוגר עוסק ומתקיים מכל מיני עניינים, אך תינוק שזה אתה נולד יש לדאוג לעצם קיומו. הסוגיה של שעת הלידה היא שמירה על עצם החיים. אם לא תיקבע בו החיות ברגע הראשון שהוא נולד הוא ימות. רק לאחר שקיימת באדם חיות, הוא יכול להתעסק בכל מתעסקויות אחרות. כשמגיע חג הפסח אנו עוסקים בבריאת האדם. אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. יצירת עם ישראל שנתקיימה בצאתנו ממצרים מצריכה את כל התנאים של לידה. לדאוג לעצם החיים עצמם. לכן יש בחמץ איסור של בל ייראה ובל יימצא. והחמץ הוא השיעור שבעיסה. היצר הרע המסית לכל דבר איסור, הנקיות ממשהו חמץ מחויבת כסטריליות בשעת לידה. בכל השבוע הראשון של חיי האדם, עיקר תפקידו הוא העיסוק בקביעת עצם מציאות החיים שלו. כך הוא במשל קיום החיים, וכך הוא בנמשל הרוחני. תחילת ההוויה הרוחנית של עם ישראל מחייבת הרחקה גמורה של היצר הרע ביאור חמץ ממש. הרב פינקוס נותן לנו פרופורציה נכונה ביחס למנהג של בדיקת חמץ. ובכלל, ביחס לחמץ עצמו, ובכלל ביחס לפסח עצמו. אומר, פסח זה לא עוד חג. פסח זה רגע הלידה. זוכרים את השיעור על פורים? הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה, בכל שנה פסח, בבית שלי משתים עושים תמיד שלג גדול, יום הולדת שמח עם ישראל. השנה נחגור כמה? 3,333. תגידו לי, יור, אגיד לכם זה קל, 3,3,3,3. מאוד קל לזכור את זה. כן, כמו שהבן שלי אמר לי, אבא, איך נרים את עם ישראל? גם להרים את עם ישראל פעם אחת, צריך כתפיים. אבל יש לנו שם בבית, יום הולדת שמח עם ישראל. 3,332 שנים, זה היה לפני שנה. השנה יצאנו 2448, עכשיו זה 5,781, אז 3,3, הנה אפילו ליאור אישר, נכון? אז פשוט, זה יום הולדת, זה רגע הלידה. עכשיו ברגע הלידה, זה רגע מאוד רגיש. חייבים סטריליות מקסימלית. יש כל מיני קולות ליולדת. היולדת אומרת, אני צריכה את הדולה, מביאים לה את הדולה בשבת. היא אומרת, תדליקו לי אש בשבת. מדליקים לה, היא עיוורת. גם מדליקים לה. ככה זה. כי זה, חייבים סטריליות מקסימלית מבחינה רוחנית, לא רק גשמית, כי פה זה הלידה של עם ישראל. לידה של עם חדש, הופעה של מהות חדשה של הגאולה, ולכן צריך סטריליות. ידיים שהן מספיק נקיות כדי לחתוך לי את הסלט לארוחת בוקר, מה שבאמת קרה היום בבוצר, הן לא ידיים שמספיק סטריליות לחדר הלידה. גם אם שמתי 40 סאה אלכוג'ל, כמנהג המחמירים בקורונה, אוקיי? בכלל, בימי הקורונה יש הרבה פרופורציות, מה זה סטריליות? עכשיו, בדרך כלל, זה מעניין, כי התביעה מבחינתנו לשאוף, לזכות לסטריליות רוחנית, זה מתאים לאלול, לסליחות, ליום כיפור. ופתאום פעם צריכים את זה לפסח. אז זה טוב, פורים כפורים. אבל דווקא הרבה דברים בעולם הכוונות, בחסידות, יש המון הקבלה דווקא בין ליל הסדר לימים הנוראים, ולא רק בגלל המנהג של ללבוש קיטל, שזה עניין גדול, ללבוש קיטל בליל הסדר. בואו נראה את הדברים מתוך אגדה של פסח מעשה הצדיקים. סיפור חמוד שאני משתדל לספר אותו כל שנה לפני ליל הסדר. יהודי כפרי ביקש לשהות במחיצתו של הרב הקדוש רבי ישראל מירוז'ין בחג הפסח, זיה. בשל כך החל לכת מכפרו ברגל עד לסדיגורה בה התגורר אז הרבי מירוז'ין. באמצע הדרך התעייף הכפרי מאוד. ולכן כאשר הגיע לסדיגורה עלה לבית המדרש, נשכב על הספסל ונרדם. בינתיים כל הקהל התפלל תפילת מנחה ומעריב עם הרבי. והכל יצאו לבתיהם כדי לבדוק את החמץ. גם הרב הקדוש, רבי ישראל מירוז'ין, ניגש בדחילו ורחימו ולבדוק את החמץ. כשנלווים אליו כמה חסידים ומקורבים שחפצו לראות את הרבי בעבודת הקודש. כאשר סיים הרבי לבדוק בתוך הדירה, נכנס לבית מדרש לבדוק, והיהודי עדיין ישן שנת ישרים. משסיים הרבי לבדוק, החל לומר בכוונה אטום, קול גדול, קול חמירה וחמיה, דעיקה ברשותי. קולו הנוקב של הרבי מירוז'ין העיר את השקפים משנתו. וכיוון שהיה כל כך עייף, התעורר בבלה משנתו, ודעתו הייתה מבולבלת עליו. הוא מצא עצמו בית המדרש, שומע מבעד לתודעתו מילים שונות בקולי קולות, ואף רואה נר המרצת בחשיכה. ואז לפתע החל לזעוק, אוי ואבוי, גי ועד! הקהל כבר אומרים כל נדרי, ואני לא אכלתי עדיין סעודה מפסקת. כל השומעים שעמדו מסביב לרבה בעת הבדיקה ואמירת כל חמירה גיחכו לשם הדברים. אז אמר להם הרבי מירוז'ין, אל תצחקו, שכן מבואר בספרים הקדושים, כי מה שניתן לפעול לידי תשובה מיראה בימים הנוראים, ניתן לפעול ביותר לידי תשובה מאהבה בחג הפסח. וגם רמז נתנו הצדיקים לכך, ואהבת את העבודה הזאת בחודש הזה. העבודה הזאת היא עבודת יום הכיפורים. עליהם אמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר, נכון? ואילו בחודש הזה הוא ניסן. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. עליו נאמר, החודש הזה לכם בחודשים. ואם כן, כשם שכל נדרי הוא הכנה ליום הכיפורים, שימו לב, אומר הריג'ינר הקדוש, כך בדיקת חמץ היא הכנה לחג הפסח, ושניהם עולים בקנה אחד. תרצו לעשות את כל חמירה וחמירה, מגינה של כל נדרי. או רמירה ורמירה, דעיקה ברשותי, דלא ראיתי ולא... וכולי וכולי וכולי. לכאורה, לא? אז אולי באמת בגלל זה, באמת כל בעלי המוסר, לא רק בחסידות, לקחו את כל העניין של החמץ, לא, החמץ זה השעור שבעיסה, שהוא מעכב, פתאום עבודת תשובה של יום כיפור, איפה? על הסיור שבעיסה שהוא מעכב, שזה כמובן ביטוי ליצר הרע ושכמותו. בואו נראה דברים של הרבי מקוז'ניץ, מתוך הגדת תורת אבות של חסידות סלונים. כמה מנהגים של בדיקת חמץ. נוהגים להניח פתיתי, מה קורה? נוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאו שם הבודקים. ונראה שנהגו המנהג הקדוש מפני שעיקר הביאור חמץ הוא היצר הרע. ולזה הנהיגו להניח חמץ להראות שוודאי יש בו עדיין אבון. וחמץ הוא היצר הרע, כי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. כי האדם שמחזיק עצמו שתיקן הכל בוודאי לא יתחיל לעבוד את השם. ולזה נוהגים להניח פתיתי חמץ להראות כנ"ל, כי בוודאי לא תיקן הכל. עניין בדיקת חמץ בחורים ובסדקים, וכל עניין חמץ שהוא במשהו שלא מצינו כן בכל איסורי תורה. יש לבאר בזאת שהנה מובא בספרים הקדושים, שאצל כל אחד ישנו עניין מיוחד שבעבורו ירד לעולם לתקן השייך לפי שורש נשמתו. וראשית העבודה של איש יהודי לחפש ולמצוא את הנקודה העיקרית של הרע המושרשת בקרבו. ממנה תוצאות מחשבות ליבו רע כל היום. והיא המדריכה את דרכו בחייו, בתת הכרתו, ולפעמים חי אדם 70 שנה, ובנקודת הרע שבקרבו לא נגע לתקן, כי אינו מסוגל לחדור לעומק נפשו, למצוא הרע שבתוכו. אותו מסתיר אוהב שבנפש, המסווה את האדם לכל מיני כיוונים אחרים, שבהם לא אכפת לו אם ישיג ניצחונות. ובלבד שבנקודה העיקרית שבשבילה ירדה נשמה אל הגוף, יישאר בלי תיקון. שימו לב מה אומר פה נתיבות שלום. וזהו עניין ביור חמץ, לבאר נקודת הרע המחמצת את כל הגוף, אשר צריכה חיפוש ובדיקה אחריה, וחורים ובסדקים.
תודה רבה.
ולכן גם איסורו במשהו, על דרך מאמר רב הקדוש המגיד הגדול מקוז'ניץ, ממזריץ', על אחד מתלמידיו שהוא כמו תפוח יפה, שאין דוגמתו בעולם, אלא שנכנס בו תולעת. שאם התפוח יתגבר, מה טוב. אך אם חס ושלום התולעת יתגבר, לא יישאר ממנו כלום, כי מה שהוא רשע זה מחמיץ את כולו. מוסיף הנתיבות שלום ואומר, אין ביור חמץ, אלא שריפה. יש לבאר הכוונה על דרך העבודה, על פי מדעית בתורת אבות. משל לאחד הרוצה לפנות יער אבות מעציו, והיה חוטב עץ אחר עץ, וראה שימיו יכלו ולא יספיק לגמור. עד שהדליק אש גדולה, שאכלה את כל עצי היער בפעם אחת. וכמו כן כאן, אחרי שעושים כל העצות, ובודקים בחורים ובסדקים לבאר כל מיני חמץ, אין ביאור אלא שריפה. כי כדי שלא יישאר שורשי רע בקרבו, העצה היא להדליק אש קודש. כמאמר הכתוב, אש לפניו תלך ותלעץ סביב צריו. ורק אז יוכל להיכנס לחג הקדוש בקדושה ותרה עילאית. זה מנתיבות שלום, הדרושים לפסח חלק ב'. ויש על זה משל נפלא של המגיד מבאר, שהיה מתלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש. הגמרא בסוכה דף נ"ב אומרת, אמר רבי יוסי, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיה, כלומר חוט של עכביש, קורי עכביש, ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שנאמר הוא עם מושכי אבון וחבי השב, וחבות העגלה חטאה. ורש"י מבאר שם, ולבסוף מי שאדם נמשך אחריו, מתגבר והולך לו. ולכן זה הסיבה שחמץ בפסח אסור אפילו כלשהו, אפילו במשהו, למה שמא ניגרר אחריו. והמגיד מבאר ממשיל משל נפלא. מעשה באדם, עכשיו אני קורא רגיל. אז מעשה באדם ערירי, אין לו משפחה, והוא קמצן. זה מה זה קמצן? קמצן, נקודה סיום, נקודה יל, הוא אפילו לא מוכן להוציא כסף על לסחור דירה. הוא ישן בין עסקים בחנות שלו, בין הסחורות, וזהו. יום אחד חלפה ברוחו מחשבה, מה, כתוב, לא טוב להיות אדם לבדו, מתי אעשה אנוכי גם לביתי? טוב. אז לא היה שליש גן עדן, ולא פייסבוק, ולא זה. הולכים לשדכן. שדכן, ראשי תיבות, שקר דובר, כסף נוטל. כן, הוא בטוח לך למצוא איזשהו מישהי שתסכים להתחתן עם אותו קמצן. אמר לו, תשמע, אתה הרי שדכן, אתה יודע מה זה שתיבות שדכן, נכון? אז תמצא לי איזשהו גברת. אז אמר לו השדכן, מה אתה חושב שאיזשהו אישה תסכים להתחתן איתך? ולהתגורר בין החמוצים לבין ה... הארגזים של השמפו, מאחורי המכולת, נראה לך? אני לא מוכן להתייחס אליך, ולטפל בעניינים שלך, עד שיהיה לך בית שבו אשתך תוכל לגור בו. גם אני כשדרן, יש גבול לכמה שקרים אני יכול להיות דובר. לכסף אין גבול, אבל השקרים גם אני... טוב, אמר לו הקמצן, אל תדאג, מילה שלי, תוך שבוע אני גר בבית מפואר, לא פחות ולא יותר. טוב, התחיל לסובב בעיר, הגיע לשכונת יוקרה כמובן, תסתכל שם על הבתים היותר נשגבים, היותר עליונים, והם עשו איזשהו בית, בבית הראשון, והוא אמר, שמו, אני רוצה לדפק בדלת, יש לי מסמר, אני רוצה לזכור קטע מהסנטימטר מקיל, לתקוע בו מסמר. אמרו לו, רוחמינון, מה אתה עושה, מה אתה דפוק? הלך מפה, הלך שם, בית ראשון, שני, שלישי, בבית העשירי, אומר לו מישהו, למה אתה צריך מסמר? אמרו לו, אתה יודע, לתלות בו חפצים, דברים שלי, אבל רק בתנאי אחד, חוזה. חוזה, קניין סודר, עדים, כל מה שצריך, שמה? שהמסמר שלי, ואני אשאית אותה למה שאני אומר לו, ודאי. הוא אמר לו, טוב, אז בשביל מסמר אחד, 100 רובל. אמר לו, חביבי, אני לא נותן יותר מ... בשביל מסמר, השתגעת 100 רובל, מה פתאום? אני לא נותן יותר מרובל אחד, בסוף סגרו על 10 רובל, נתן לו את הכסף, וכולי, והקמצן תקע את המסמר, היה מבסוט, לשם ייחוד, תקע את המסמר והלך. אחרי יום, בא, עוסק בדלת, ואומר, מה אתה רוצה? לא, יש לי פה מסמר. בא, שם את הכובע שלו, תלה, והולך יצא לדרכה, והולך. אחרי יומיים בא, אומר לו, מה אתה רוצה? יש לי פה מסמר, לקח את הכובע, שם צעיף. אחרי 3 ימים, הוציא את הצעיף, שם חרמונית, מיל דובון. זה כבר יותר מאתגר. אחרי 5 ימים, הביא שק, תלה על המסמר. היה מבסוט, אבל השק היה תינופת, צחנה. הכניס שם גבייה של איזשהו חתולה, מכיכר החתולות, אוקיי? יבוא אישי לחולי. הכניס שם חתולה מסריחה, אמרו לו, חביב וחביב, אתה מטנף את הבית, הכניסה אפשר לגור פה. אמרו לו, מה אתה רוצה? מסמר שלי, אני תולה, יש קניין, מה אתה רוצה? אמרו לו, תתלה, נעביר את המסמר למרתם, שום כלום, בפרונט, במזרח. יש חוזה, קניין סודר, עדים, שטר. תוך יומיים, משפחה אפה מהבית, והקמצן, כן? קיבל את כל הבית כמובן. כמה זה חשוב לא לתת דריסת רגל אפילו למסמר. אפילו למסמר קטן, פיתחו לי פתח כחודו של מחץ, עובד לשני הכיוונים. אבל, ולכן הוא מחזל, חמץ אסור במשהו. אם ברגע הלידה יהיה פה חוסר זהירות מינימלי, בקטנה, לא, רחץ תסטרילי, אבל רק ידימי, מה עם יד שמאל? מסכה, יש לי מסכה, אבל אני מכסה רק את הפה, מה עם האף? זה רגע הלידה. אין עוד מערכת חיסונית. זה לא פשוט. רק עכשיו לומד לנשום. ולכן, חמץ אסור במשהו. אבל יש מזה בעיה. כי אם אנחנו מפתחים ומעמיקים את התודעה של חמץ אסור במשהו, אז אפשר גם לעבור את הגבול. אפשר להיכנס למה שנקרא שפה המקצועית לתסמונת OCD, מכירים? Over Compulsive Disorder. חרדת יתר של הפרטים הקטנים והביצוע המושלם, ולהיות OCD בעבודת השם, זה נורא והיום. אתה לא יכול להתפלל, כל שנייה, תפילין במקום, לא במקום. נטלתי... אז בפרט שחג הפסח, שנהגו לגרד וכולי, וואי וואי וואי. תראו של סיפור חמוד, מקור וב, על הרבי מוויז'ניץ. רבי ישראל מוויז'ניץ, לא שליטה, סבא רבא שלו. הכנותיו של אהבת ישראל, מקור וב, מוויז'ניץ לבדיקת החמץ היו רבות והתרגשותו גדולה. בהתלהבות ברח על ביום חמץ, חיפש בחורים ובסדקים, וכל אותה העת היה דופק על ליבו ונאנח הנחות השוות את גופו של אדם. בתום בדיקת החמץ פנה הרבי לחסידו הנאמן רבי מרדכי חנה, וביקש ממנו, כעת! בדוק את החמץ אשר בליבי. לא איבד רבי מרדכי חנה את השתנותיו והשיב על אתר, הלכה פסוקה היא, שכל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. לכן הוא לא בדק שם. ועכשיו אני רוצה להתייחס דווקא לנקודת הזמן שבה אנחנו מקיימים את בדיקת החמץ. כל מי שהתעסק בפעילות מבצעית בשירות הצבאי שלו, למשל, מעצרים ביהודה ושומרון, כיבוש יעד בעזה או מערב בדרום לבנון, כל אחד לפי תקופת השירות שלו, לפום דרגה דילי, סמל, סגר, כל אחד בדרגה שלו.
אז יודע אתם יודעים שהתכנון והביצוע מתחלקים לשני חלקים. השלב הראשון זה מה שנקרא אל היעד. אתה רוצה לבצע מעצר בלב הקסבה בשכם, אז צריך להשקיע המון המון תכנון, איך אני מגיע עד האיתור בית בקסבה בשכם, בלי שיעלו עליי, או במינימום חשיפה. השלב השני, אוקיי, הגעתי ליעד, לא עלו עליי. איך אני פורץ אל היעד? וזה כבר לא אל היעד, אלא על היעד. זה שני דברים, יש אל היעד ויש על היעד. ומדובר בשני שלבים שמצריכים תכנון ויכולות אחרים לגמרי. יש יחידות שמתמחות בהתגנבות אל היעד, ויש יחידות שמתמחות בעל היעד איך לפרוץ, וצריך לדעת איך לשלב את כל הדברים הללו. אור ל-י"ד בניסן, זמן בדיקת החמץ, זה בדיוק חוליית המעבר. חוליית המעבר משלב ההכנות לפסח, שלב אל היעד, לשלב של על היעד, הפסח עצמו. עד בדיקת החמץ היינו בהכנות אל, היינו לקראת. עכשיו בדיקת חמץ זה כבר, אנחנו בשלב של המימוש והקצירה, כל מה שזרענו ועמלנו וגרדנו ושפשפנו וצחצחנו וקראנו את עצמנו לפני חג הפסח. נראה דברים עוד רב הנפלאים של השפת אמת. שפת אמת לשבת הגדול. ובכל שנה ושנה, בזה י"ד, מתעורר בחינת ראשית הנ"ל. ובכוח זה יכולים להשבית החמץ. וזהו שאמר הכתוב, אור ל-י"ד בודקין לאור הנר, ובחינת נר מצווה, על ידי שבו נעשה מצווה הראשונה מכל בני ישראל, וכן נעשה למעלה שמתעורר אתה את גאולה ורחמים על בני ישראל, כמו שכתוב, היבור עלייך, שראה שאין בידם זכות ונתן להם דם פסח. כמו כן, בכל שנה בימים אלו מחפשים זכותן של בני ישראל, ועל ידי זה מבערין החמץ כפי בדיקת התחתונים. כמו שכתוב, בחור שבודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטל בליבו, ונגמר הביור בכוח של למעלה. ובודקין לאור הנר, כמו שכתוב בגמרא, למדו חיפוש מנר וכו', העניין שבודקים למעלה לאור הנרות ונשמות של בני ישראל שלמטה. כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, פירוש הקדוש ברוך הוא מחפש כל החדרים בכוח הנשמות. ואית החור שבין אדם לחברו, זה בודק עד מקום שידו מגעת וכולי. פירוש שיש חורים שאין אחד בלבד יכול לבודקו. אלא, מה צריך? ביחד. וכמו כן, בקלות ישראל, כשהם מתאספים ביחד בית דין לשחיטת הפסח, ודאי הוא משביטין כל החמץ. אבל עתה נתפזרנו, ויש חורים שאי אפשר לבודקן, רק בכללות כל בני ישראל. במקום אחר, בפרשת צו, השפת אמת שוב מחבר את בדיקת החמץ לעבודת התשובה, כפי שראינו בסיפור של רבי ישראל מרוז'ין. אז מקור ח', שפת אמת פרשת צו, בזוהר הקדוש אש תמיד, תוקעת על המזבח לא תכבה, אומר הזוהר הקדוש, עבירה אינה מחבה תורה, אבל מחבה מצווה. ומצווה לגבי תלמידי חכמים תורה היא לגביו, דאית בודקין לאור הנר. נכתיב נר מצווה ותורה אור, כי עיקר התורה הוא למעלה מן עולם הזה, כמו שכתוב למעלה מהשמש. והשם יתברך חפץ בתיקון עולם העשייה על ידי המצוות שבמעשה גשמי. ואף על פי כן יש בהם כוח אור התורה, וזה נקרא תורה שיש עימה מלאכה. ואמרו, בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה, הוא השעה שאמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. שאף שעולם הזה שפל מכל העולמות, אך מהייתם הגופה, חפץ השם יתברך בזה, והונחת רוח לפניו יתברך מביותר על ידי זה, שכל אחד מתקל במקום השפל שלו. וזה שכתוב שבני אדם מצויים מבתם, אור אור נר יפה. הוא המשכת אור תורה בתוך מעשים גשמיים, והוא על ידי המצוות ועל ידי זה יכול לברך חמץ. בואו נגיד את השפת אמת באחרי מות ואז נסכם. בפסוק כמעשרת מצרים ושמרתם את חוקותיי אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, המצוות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא וברוך שמו הם לתקן המעשים. לכן כתיב נר מצווה, כי נר הוא כלי. כמו כן גוף האדם ורמח איברים שהוא הכלי, זה צריך תיקון. וזה היה גאולתנו ממצרים. לכן התחילה גאולה במצווה הראשונה, כי נר מצווה קודם אור תורה. לכן אמרו בודקין החמץ לאור הנר, כי בעצרת שהוא אור תורה, אין שם מגע נוכרי, והחמץ נשרף ומתבטל כדאית הדאית בי ביטול יצר הרע. אך מקודם צריכים לתקן הגוף שהוא בחושך והסתר, וצריכים להסתיר החשכות על ידי נר מצווה, ואז מתגלה החיות הפנימיות שהוא התורה. וזה הרמז מדאורייתא בביטול סגי, היינו מישהו בעל תורה בשלמות, ואת השערה שמתבטל ומתהפך, וכולי וכולי. הוא אומר פה, אך בחג המצות עדיין לא זכינו למדרגה הזו, וצריך בדיקה לאור הנר. אז עכשיו בואו נחזור לפרטי הסוגיה שראינו בנגלה, ונראה את זה בעבודת הנפש על פי הפנימיות. ישנן שתי דרכים הלכתיות לטפל בחמץ. אתם מכירים? יש את הבדיקה, עכשיו בחורים, בסדקים, בבית יש בדיקה, ומה האופציה השנייה? ביטול. מבחינת ההלכה, בדיקה וביטול. וראינו שגם הראשונים נחלקו במהות גדר העניין של הביטול והבדיקה, אז יש חקירה אם הביטול החמץ זה דין אובייקטיבי או סובייקטיבי, האם תכלית הביטול זה לבטל את החמץ באופן אובייקטיבי, כך שאחרי הביטול אין לחמץ שום ערך, כלומר אינו ראוי להיות מאכל כלב, או שמא הביטול אינו ביטול הערך שלו ביחס אליי, כלומר ביטול כל הזיקה ביני לבינו ביחס אליי, בתור הבעלים של החמץ עד כה, של החמץ עד כה, שזה כמובן גדר סובייקטיבי לחלוטין, בו אני מגלה את דעתי שמבחינתי, הוואפל לימון הזה עכשיו הוא הפקר, זה לא מעניין אותי, אוקיי? וראינו שבאחרונים חקרו האם גדר הבדיקה זה חובת גברה, חובת חפצה, ואולי בכלל הבדיקה עיקרו, גדר הבדיקה תלוי בעצם הפעולה, או עיקר זה התוצאה, אבל אפשר לומר בפשטות, מקווה שתסכימו אותי, ואם לא, אז תתאמצו, אוקיי? שיש פה בעצם שתי תנועות נפש הפוכות בעבודת השם. יש את התנועה האובייקטיבית למול התנועה הסובייקטיבית. התנועה ששמה דגש על הפעולה והמאמץ, או שמה העיקר זה התוצאה. כשהייתי בבסיס ההדרכה מספר 1, המכון לבה"ד 1, ספר לקצינים, אז המ"פ שלי בבה"ד 1, יש לנו כל הזמן, חבר'ה, בשורה התחתונה, השורה התחתונה. כאילו, אל תספר לי סיפורים. בשורה התחתונה, בשורה התחתונה. כלומר, בשורה התחתונה, מה קובע? השורה התחתונה. הגעת בזמן, לא הגעת בזמן. אכלו לי, שתו לי, תפסו דיבה. שורה התחתונה, שורה התחתונה. זה מה שקובע. יש לנו שני סוגים של עבודת השם, ומי שהיטיב לבאר את זה בצורה מאוד מאוד ספרותית ומדויקת, זה הרב סולובייצ'יק, בספרו איש האמונה הבודד. כאשר הרב סולובייצ'יק מתייחס לסתירה שעולה משני תיאורי הבריאה השונים, נכון? בריאת האדם בפרק א' שונה בתיאורה מבריאת האדם בפרק ב', והרב סולובייצ'יק בעצם מלמד אותנו שבכל אחד מאיתנו קיימים שני צדדים אישיותיים. הרב סולובייצ'יק מכנה אותם בתור איש האדר, שזה האדם שבריאתו מתוארת בפרק א', מול מי המראה שדמוי איש האדר? איש האמונה. אותו מייצג תיאור הבריאה של בראשית פרק ב'. אז כפי שאמרנו, איש האדר, שהתיאור של הבריאה שלו זה פרק א', הוא נברא בצלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? זה ביטוי שמסמל שלטון, כוח. ואכן, השלטון והכוח למשול בבריאה ניתנו לו. הוא צריך לכבוש, הוא צריך לפתח, לקדם את הבריאה בתור הנציג של אלוקים עלי אדמות. זה לא לפניכם, אני מקריא בפסוק כ"ח, פרק א', ויברך אותם אלוהים, ויאמר אלוהים אלוהים, פרו ורבו, ומילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים, ובפש המים, ובכל חיה רמסת על הארץ. לעומתו, האדם שבריאתו מתוארת בפרק ב', מכונה איש האמונה. הוא לא נברא בצלם אלוקים לפי הכתוב, אלא איך הוא נברא? זוכרים? עפר מן האדמה. הוא לא מנסה לשלוט על העולם, הוא גם לא מנסה לפתח אותו. הוא עומד מול המציאות מתוך ענווה, מתוך השתאות. הוא נוכח בבריאה ופשוט מנסה לחוות אותה. אני קורא לכם פסוקים תדב תדב מפרק ב' בראשית. ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחו בגן עדן עובדה לו שמרה. ויצא אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן, נכון תאכל. הוא נברא מכוח, אדם, איש האמונה, נברא מכוח שם הוויה, שמשתלב בשם אלוקים. ויקח הוויה אלוקים. לכן העניין שלו, לו הייתי הרב יעקב נגן, שאתם מכירים יותר, והייתי אומר, העניין של איש האמונה, זה לא רק ליד בחינת doing, כל הזמן לעשות, כמו איש האדר של פרק א', אלא להיות גם בחינת being. לא רק do, אלא גם be. לא רק לעשות, גם להיות. כמו שאומר עזריאל קרליבך בספרו הודו, על היחס בין האדם המערבי למזרחי, שאומר לו שם, כמו ג'הרלל, נערלל, לא זוכר. נכון, הראש משלטו שאומר לעזריאל קרליבך, האדם המערבי מחפש כל הזמן מה לעשות. האדם המזרחי מחפש כל הזמן מה להיות. אז ככה גם בעבודת השם, יש לנו שתי תנועות. יש לנו תנועה של אקטיביזם. יצירה מלמטה כלפי מעלה. אם לא תעשה, לא יהיה. הכל תלוי בנו, כמו הציונים, בראשית דרכם, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. כן, הם סוברים שהצמצום כיפשו אותו וכו', בסדר. אבל יש את התנועה של התחתונים. פשוט מתבטלים כלפי שמיה. לא בגלל שהם לא מסוגלים לעשות, אלא בגלל שהם חווים את גודל הנשגבות האלוקית, ולעומת זה, מה אני אומר חיי? מה המסקנה להלכה כדרך אגב? מבחינת חובת הבדיקה והביטול. אז בהמשך הסוגיה של הבדיקה והביטול, הגמרא בפסחים מציינת למסקנה את דברי רב יהודה, תראו, מסכת פסחים דף עמוד ב', מקור יהודה, אמר רב יהודה, אמר רב, הבודק צריך שיבטל. כלומר, לסיכום, הגמרא מחליטה להביא דווקא את דברי רב יהודה, שלמרות שאדם בדק את החמץ, הוא צריך גם לבטל אותו. כרגע פחות משנה לנו המחלוקת אחר כך מה הסברה של רב יהודה, ועל איזה מקרה ספציפי הוא דיבר, אבל לענייננו, בעבודת השם הפנימית, בדיקת חמץ, ולאחר מכן הביטול שבא מיד לאחריה, זה שני הדברים ביחד מהווים רגע מאוד משמעותי בזמן, בו ניתן וצריך מבחינה רוחנית והלכתית כאחד, לדעת לחבר ולשלב את שתי הגישות בעבודת השם. את הגישה היצרנית האקטיביסטית של איש האדר, עם הגישה המתבטלת והמתפעמת של איש האמונה. כלומר, לשלב את העשייה, בדיקה, בחורים ובסדקים, יחד עם הביטול והענבה של ביטול חמץ. עד בדיקת חמץ, שלב של אל היד, אנחנו מנקים בטירוף ומחפשים בחורים ובסדקים, לפי כל השיטות ההלכתיות. ואני יכול להגיד בבית שלי, שבדיקת חמץ זה לא 10 דקות וגם לא 20 דקות. אני לא מהצדיקים שעושים 8 שעות, אבל אני עובר עם הבנות שלי, חדר חדר, מגירה מגירה, פותחים תיקים, פותחים עדפים, עוברים ביסודיות. נכון שבדקנו לפני כן הכל, אבל שוב כאן, זה עניין של 40, 50, לפעמים שעה, לפעמים יותר משעה. עוברים עם הילדים, חדר חדר, מדף מדף, ארון ארון. אני לא זוכר שנה שלא מצאנו חמץ. וגדלתי בקיבוץ, אני יודע לנקות מגיל מאוד צעיר. פה איזשהו בילקוט, איזשהו תרופה שהיא לא קשרה לפסח, פה איזשהו משחת שיניים ישנה, נכון, אנחנו לא מוצאים בייגל החנק. אבל בדיקה זה משהו רציני. זה לא סתם משהו פולקלוריסטי. עם יאה ועם נוצה. יש גם יאה ונוצה, כי גם יש ילד בגן, אז צריך שיהיה משהו. אבל זה בדיקה, בדיקה. אבל עדיין, אחר כך אנחנו מבינים ויודעים שבכל זאת שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני ולכן מה? דווקא נסתרות נקני. היכולת שלנו היא מוגבלת. אין כזה דבר פרפקט בעבודת השם. אנחנו, ניתן סיפור, היה לי בגרות, לא אגיד באיזה מקצוע, וכל הציונים שלי היו מעולים. סליחה שאני משתחצן במקצוע הזה. הכל היה מעולה, 3 ספרות, ממוצע 3 ספרות, אוקיי? והגישה אותי על מגן 95. אמרתי, גברתי המורה, איך יכול להיות? כל המבחנים, כל המתכונות, 3 ספרות, ואת מגישה אותי על מגן 95? אמר לי, תשמע, חפדיים, גם אני לא מרגישה שאני 100% בחומר. אז אין אפשרות לקבל במקצוע הזה, אני לא אגיד עכשיו שמות, לא מול המצלמה, במקצוע הזה אי אפשר לקבל 3 ספרות. אמרתי, אבל כל השלב זה מה שנתת לי. אז מה? לא עזר. תקשה על 95. נו, שוין. בעבודת השם אין כדבר פרפקט. אנחנו רק אחראים להשתדלות. הקדוש ברוך הוא אחראי לתוצאות. זה משפט חשוב, אז אני אחזור עליו. אנחנו אחראים להשתדלות. הקדוש ברוך הוא אחראי לתוצאות. וצריך להיזהר מתסמונת ה-OCD, ה-Obsessive Compulsive Disorder. למרות מה שטרחנו ועמלנו, צריך גם לדעת להתבטל. אבל יש עוד מעלה בביטול על הבדיקה. מי שיכול להגיע למצב שהוא באמת יקם ארץ היקם, הוא מרגיש שב-100% את לא כל השנה אין חמץ. אבל הקומרנר הקדוש, כמו תדושת אדוננו מורנו ורבנו מקומרנה, רבי יצחק אייזיק, יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, רוח אפנו משיח השם, מסביר, שגם אדם שהגיע לממתת שערי קדושה, לא תגידו תומה, ממתת שערי קדושה, הוא ואלוקים כמו אני ואתה, כן? מאלה שעליהם נאמר שהם בומבה של נביא, משהו טורף, גם הוא עדיין יכול ליפול. תראו דבריו באוצר החיים פרשת בו, בענייני פסח. ותדעו אחי, אומר הקומרנר הקדוש, סוד לחם. לחם במילוי, למד ממד, למד חת ממ, כן? במילוי עם האותיות, עולה כף בית הוויות. כלומר, כף בית פעמים שם הוויה. 22 כפול 26. בסוד דרך כוכב מיעקב. דרך כף וו, כף בית, כף וו הוויה, כף בית, מיעקב. וטעם חמץ, מה זה חמץ? במילוי, חת יוטף, ממ, ממ, צדיק דלת יוד קוף, חמץ במילוי, עוליל כף זין הוויות. והם סוד ממתת שערים. תראו למטה, מילוי אותיות לחם, פלוס מילוי אותיות חמץ, זה 22 הוויות, ועוד 27 הוויות, סך הכל, ממתת פעמים שהם הוויה. ועד כה יש שליטה לחיצונים. כלומר, אפילו אדם שמגיע לדרגה שהוא בממתת שערי קדושה, הוא יכול ליפול. בסוד פרע, אותיות פרעו, פרח, שאף אדם שעומד בשער הממתת קדושה, אל תאמין בעצמך. כי יכול לטעות על הראשונות, ויהיה עוד רשע גמור, כי עד שם נקרא לחם חמץ. ולכן גם אם בדקנו וניקינו לפסח ברמת ממתת שערי קדושה, אין שום הכרח שזה בטוח יועיל. אנחנו צריכים לחסות את עצמנו גם באופן של הביטול. אנחנו יודעים שקורבן הפסח מצריך את הטהרה הגבוהה ביותר. את הסטרילות האבסולוטית שמתאימה לרגע הלידה של המשחק, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, וגם בדיני טהרה מצינו שיש לנו בטהרה שני שלבים. השלב הראשון זה טבול יום. צריך לטבול לשם טהרה, כלומר, השלב הראשון זה פעולה אנושית, טבילה במים. אבל בשלב השני האדם הוא לא פעיל. מה השלב השני? הוא סביל לחלוטין. השלב השני של הטהרה זה יש לנו טבול יום ואז, מה המשך? אוקיי, מערב שמש. מה זה ערב שמש? טבלתי ב-10 בבוקר, אוקיי? עד מתי אני יכול לאכול בתרומה? מצאת הכוכבים. הערב שמש או מהשקיעה, תלוי. השלב השני זה ערב שמש. ובא השמש ותאר, ורק אחר כך ואחר יאכל מן הקודשים. אחרי הפעולה האנושית של הטבילה, אדם צריך לתת לקדוש ברוך הוא לעולם לעשות את שלו. תחכה לשקיעת השמש, לבוא הלילה, כי הלילה מביא איתו זמן חדש, משנה איתי, מחליף את הזמנים. יום חדש שמאפשר לכהן להיטהר, להתחדש ולהיות ראוי לאחת הקודשים והתרומות, בעיקר התרומות. וזוהי סוגיית הפתיחה של הבבלי. ממתי קוראים את שמה? בתרגום לעברית. איך יוצרים קשר עם הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מבלי להיכנס לכל הפרטים של הסוגיה המופלאה, שהיא סוגיית הפתיחה לתורה שבעל פה, אבל פתיחת התלמוד מלמד אותנו את חשיבות שני השלבים. השלב האקטיבי האנושי, טבול יום, תטבול, והשלב בו האדם שובט ממלאכתו ומתבטל, הוא מחכה לזמן החדש שהקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. כך גם בבדיקת חמץ. שמיד לאחריה מה עושים? עושים ביטול בלב. והעיקר מדאורייתא, מה נפסק להלכה? העיקר זה הביטול, לא הבדיקה. העיקר זה היכולת שלנו להתבטל, לקיים ביטול, ואני כבר שומע את ליאור פה צועק בלחש, שביטול באנגלית זה
ביטול. היה כלי. ביטול. תהיה כלי. הבדיקה זה רק מרבנן. צריך אותה. אבל ביטול. תראו את האדמו"ר מקומרנה, ממשיך באוצר החיים. מקור י"ב. ומן התורה בביטול בעל מסגי, לחושבו כעין. כי באמת כל הקליפות הם עין ואפס תור. ואין בהם ממש רק הבל וריק. והוא מעין העתיד. ביטול הקליפות בכללות. אבל מדרבנן צריך עוד בדיקה. כי צדיקים נדמה להם כהר, אף אחר שחיטתו וביטולו. כי הם הפכו לטהרה לעבודת השם יתברך. ובחינה הזאת קיימת אף אחר ביטולו. כי נתקדש בקדושתן. אבל צריך בדיקה לאור הנר. תורה ומצוות ואור, תורה ומצוות אור ונר. להופכו לקדושה על ידי תורה ומצוות. וצריך בדיקה וחיפוש יתרה שלא יתאה את עצמו ולא יתטפש. הקומרנר הקדוש מסביר שיש בכל זאת מעלה לבדיקה על הביטול. הביטול הוא טוטלי. הוא כמובן הכי חשוב להלכה, לכן ביטול מדאורייתא. אבל הביטול באמת עובד ומחלה לגמרי את כל החמץ והקליפות. אבל בגלל זה מה הבעיה? אי אפשר אחר כך להפוך את הקליפות ל... אי אפשר להפוך את הטומאה לקדושה. אי אפשר אחרי הביטול להעלות את הקליפות בתשובת המשקל, בבחינת זדונות נעשו לו כזכויות. כי מה עושה הביטול? זהו, וניש, מחלה את הכל. ואנחנו לא רוצים להרוס את הקליפות. מה אנחנו רוצים? באמצעות הבדיקה אפשר למצוא את החמץ, למצוא את אותו שיעור שבעיסה שמעכב, ואז להפוך אותו לקדושה ולרתום גם אותו לעבודת השם. מיום כיפור אנחנו מזדקים, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. ראש השנה, תשלים מצוות עם כל חטאותם. משליחים את כל ההבנות למים, אבל אחרי תשובה ואהבה ביום כיפור, מה עושים בסוכות? איפה המים של התשליך? אני רוצה אותם. ניסוך המים. למה? אומרים במדרש, מה זה סוכות? ראשון למניין, אבונות. אבונות זה הדברים הקשים, זה הזדונות. אבל אחרי התשובה מהווה ביום כיפור, אז בסוכות חג השמחה, אני רוצה את אותם מים, אני רוצה את אותם אבונות, כדי להפוך אותם לזכויות. אז מצד אחד, העיקר מדורת את הביטול בלב, וכפי שראינו כמה זה חשוב בעבודת הנפש הפנימית, ועם זאת, בכל זאת חז"ל מצאו לנכון לחייב מדרבנן מעשה, כלומר עשייה אקטיבית של בדיקת חמץ, ולא לסמוך רק על הביטול. וזהו בדיוק מעלת השלב של בדיקת חמץ, אור ליודלד, לאור הנר. זמן בדיקת החמץ וביטולו זה החיבור של בחינת דו עם בחינת בי. או בעברית, כמו שאומר הרב יעקב, דו בי. פעם היה דוב בר, היום יש דו בי. אז בואו נראה, כהנחיית רבנו, הקדוש הנחל נובע, להפוך את התורות לתפילות, בואו נראה איזה תפילה מרגשת. יש לאחינו הספרדים, הבן איש חי הקדוש, מתוך לשון חכמים, בהגדה שלו גם אור החיים, על בדיקת וביטול חמץ. אני קורא את ההלכות ואת התפילה. סדר בדיקת חמץ, נוסח הבן איש חי. אחר הבדיקה יבטל לחמץ, והוא מצוות עשה, שימו לב, דרבנן. וצריך להבין את עניין הביטול, שהוא מפקיר את כל החמץ שברשותו שלא ראו. כן? לכן צריך להגיד את זה בשפה שהוא מבין. אחרי בבית שלנו, תמיד אבא היה מקריא את הארמית, ואחרי זה מהגדה של הרב שטיינזלץ, לך תקריא לברכה, מקריא את העברית, שנביא מה הוא אומר, כי ילד קטן בגיל 3, מה זה חמירה וחמיה? מה זה חמיה? כן? חמיה זה אבא של אשתו? מה זה? לא, זה חמיה, לא חמיה. מה זה? ספרחבי מה שאנחנו אומרים. ומילת חמירה כוללת צהור וחמץ. לפני הביטוי לומר בקשה זו, נשאל חכמים, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה ידחי לאורחים וכו', ייחוד השם שם כל ישראל, אני בפת אמת, בשם כל ישראל. הרי אני מקיים מצוות הסדר רבנן לבטל שאור וחמץ בליל 14 בחודש ניסן, כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראנו, לתגיד שם את המקום עליון. ויהי רצון מלפניך השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שתהיה חשובה ומקובלת ורצויה לפניך מצווה זו, ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון במצווה זו. ואתה הקל הגדול הגיבור והנורא, אוהד גבורתך, הולכה לישועת עלינו, ותבטל כוחות הטומאה והקליפה, מכל אויביך, סמך מהם, מכל שונאיך הפלונית, מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר, ותשבר וכולי וכולי וכולי, אני מדלג.
אחרי הביטול יאמר תפילה זו. יהי רצון מלפניך. תראו איזה תפילה מרגשת. השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתיתן לנו כוח ויכולת ועזר וסיוע לפשפש בנגעי בתי הנפש אשר נועלנו בעצת יצרנו הרע. אנא השם, הפרד נא מעלינו צד הרע שביצר הרע. זוכרים את הקומרנר? אני לא רוצה להפריד את כל היצר הרע. מה, אני רוצה רק את הצד הרע, כי את הצד הטוב שבו אני רוצה לעלות ולרומם, זדונות לזכויות. ותזכחנו, ותלבבנו בכוח היצר הטוב, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ותרפא את רמח איברים ושפע גידים של נפשנו ושל גופנו רפואה שלמה. ועליה רוחה מרפא לכל תחלואינו, ולכל מכאובנו, ולכל מכותינו, כאל רופא רחמן ונאמן אתה. עוזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו מאיסור חמץ, אפילו מכל שהוא בשנה זו, ובכל שנה ושנה, הבאה עלינו לחיים טובים ושלום, אמן כן יהי רצון וכולי. נסיים בדבריו הנשלים של הדור מקומרנה, שוב פעם באוצר רחב פרשת בו. ובאחר כך המצווה, תשביטו שאור מבתיכם, ביום הראשון. סוד המתקה משער הנון, זוכרים? דיברנו עד עכשיו, אפילו ממתת שערי קדושה, עכשיו אחרי הבדיקה כבר אפשר להגיע לשער הנון. מה זה שער הנון? חירות, תפילה. אשר יש כנגדו סוד בית שאור שחימוצו קשה, שער הנון דקליפה, אשר אין לו תקנה, לא בעגלה ולא בשום דבר. כל בעיה לא ישובון, כי שער הנון הוא מינות רחמנא ליצלן, וכנגדו בקדושה בראשית, סוד החוכמה הבא, שער הנון, כתר דעימה, ראש בית המכניע את בית שאור, בביטול הקליפה לגמרי בגאולה העתידה. כי כשיתגלה אור הכתר, לא יהיה עוד גלות עד עולם ועד. חירות אמיתי, ומילה תשביטו, תשביטו בגימטריה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואז יתפרדו כל פועלי אבן, ויהיה אדוני אחד ושמו אחד, וזה פשט שבפשטים. הרמקול לא מורגל בפשטים כאלה, נכון? לא סתם. כי תשביטו, גם הבדיקה וגם הביטול, השלמות האמונה. מקור הבא, וזהו תשביטו, זה כבר מפירוש לו הזוהר, זוהר חי, פרשת בו, אומר קומרנר. וזהו תשביטו, במספר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בזה, באמונה, משביטין ומבטלים קליפה שאור מבתיכם, בית שאור מינות, משביטין עם קבלת אחדות אמונת אלוהותו יתברך. וכידוע מנהג ישראל אומר, חג פסח כשר ושמח, להדגיש שיהיה גם כשר וגם שמח, כי אם הוא כשר הוא לא תמיד שמח, ואם הוא שר תמיד כשר, לא. הדברים לא סותרים לפי מה שלמדנו. כי הכשרות, הכשרות האופיונית לאיש האדר, נכון? איש העשייה, ואילו השמחה לבראשית ב' לאיש האמונה שיודע להתבטל, או שמה להפך. הכשרות תלויה בקדוש ברוך הוא. אבל השמחה, השמחה תלויה רק בנו, שנאמר, תראי נא 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 didum bam 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 ba ya ri na na ya na na ya na 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 ya 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 didum bam 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 ba ba ya na na ya 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 na na ni ra na 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 ya na ya na na ya na 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 ya ni ri na 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 Dinin na 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 ya la la na 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 dinin na 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 dinin da ba 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 dinin da ba 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 dinin na na ya na na dinin na 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 ya na 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 dinin na na ya 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 Dinin na 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 ya 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 na 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 בעזרת השם נזכה כולנו לפסח כשר, פסח שמח, גם לבדוק, גם להתבטל, גם חג מלא אמונה, גם חג מלא אדר, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.